מפורסם בשם הבעל שם טוב, שבמקום סיגופים, אז אפשר להתחזק בשלוש אהבות. וזה מתקן את האדם, מזכך את האישיות כמו סיגופים, במקום הסיגופים. אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. ככה מובא בשם הבעל שם טוב. הרב, בשני מקומות, לא מצטט את הבעל שם טוב. אבל גם אצלנו, בעמוד קפ"ו, כמה שורות קודם, נכון, יש השורה השישית מתחילה שבעולם, כי אם לאהבת השם יתברך, ולאהבת תורתנו הקדושה, ולחיבתם של ישראל ושל ארץ הקודש. אז גם באיגרת קמ"ו, בעמוד קפ"ז, שהרב אומר שהוא רוצה, כשהרב כותב על הישיבה שהוא רצה להקים ביפו, אז הוא רוצה להקים גיבורים כעריות במלחמתה של תורה, ומלאים חפץ לרוממה ולסגבה על אדמת הקודש, לא משום פנייה ותכלית של רבנות. כלומר, לא, ישיבה זה לא קולג' של רבנים, כאילו מוסד להכשרה מקצועית של רבנים או מחנכים, אלא מקום של דבקות בתורה, ורצון שהתורה תופיע בצורה רוממה שלמה על אדמת הקודש. כי אם, אז מה המניע? לא מפני תכלית של רבנות, כי מפני אהבת השם יתברך, אהבת התורה, אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל, הבוערת בקרבם בשלהבת אש קודש. טוב, ומה שכתב מר לתמוה עליי, יש לכם את ה... שלחתי קובץ שני. נמצא? אני קורא באיגרת, בעמוד קפ"ו, בפסקה השנייה. לא בדפים שלי, בדפים של הרב. באיגרת. כותב הרב, ומה שכתב מר, כלומר הרדב"ז, לתמוה עליי במה שאני מקרב את הכל, גם את פושעי ישראל, כדי להחזירם בתשובה, זה קודם כל. הקירוב הוא כדי להחזירם בתשובה. זה לא לגיטימציה, אתם חמודים כמו שאתם, אני אוהב אתכם, מקבל אתכם, אלא ש... אהבה היא כמובן אהבה עצמית, אבל המטרה היא החסד הכי גדול שאפשר לעשות עם כל יהודי, זה לעזור לו להיות הוא, זה לעזור לו לחזור בתשובה. זה לא במקום מתנשא או במקום כאילו מניפולטיבי. כאילו אנחנו לא נחמד עליו בתנאי. אני אוהב אותו כי הוא יהודי, אבל דווקא בגלל זה אני רוצה שיחזור בתשובה. אז אומר הרב, וכתבתי לו ברמז כוונתי, שכל מי שהוא מוכשר לעסוק בפנימיות רזי תורה, הוא מתמלא יותר מאור החסד של תורת חסד. זאת אומרת, תורת ההלכה עוסקת בדין. ובדין, מי שמגיע לו, מגיע לו. מי שלא מגיע לו, לא מגיע לו. מי שטוב לדבר איתו, מי שלא טוב לדבר איתו. יש טוב ויש רע. וצריך להבחין ביניהם, שזה תמיד נכון. אבל מי שעוסק בפנימיות רזי תורה, הוא מתמלא יותר מאור החסד של תורת חסד, ועליו החובה לעסוק בתיקון נפולים ובקירוב רחוקים, שבלשון חכמי הסוד נקרא זה גם כן בכלל, באופן כללי, ליקוט ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות. כן. קפ"ו, פסקה שנייה. השם טוב, הוא ברא את העולם כאילו טוב, כל המטרה של הבריאה היא רק להיטיב. אבל הקדוש ברוך הוא אין סוף, והעולם הוא סופי. מה קורה כשמנסים להכניס אור אין סופי לכלי שהוא במהותו סופי? הרי כל כלי הוא סופי, נכון? אז מה קורה כשמנסים להכניס אור אין סוף לכלי שהוא סופי? אז מה יקרה לכלי? נשבר, בדיוק, מה שנקרא שפירת הכלים. ואז השפע הזה, האלוקי, הוא מתפזר. גם במקומות שהם חשוכים, סתמיים. לא משקפים את האור האלוקי ואת הטוב וכו'. אלא כאילו אטומים, למשל. למשל הטבע. הטבע, אין בטבע חמלה. אין בטבע צדק. אין בטבע, זה לא העניין שלו. הטבע הוא שרירותי, פראי, מקרי, לכאורה. לא באמת. אבל ככה זה נראה בהתנהלות. אבל יש בתוך הטבע, בתוך העולם בכלל, יש ניצוצות. מה הכוונה ניצוצות? כמו התנוצצויות. נגיד יש שביל אפר, הולכים בלילה, יש פנס מלמעלה שמאיר, ואז רואים כל מיני זערורי אור כאלה קטנים, כמו יהלומים קטנים. כנראה שזה לא יהלומים. מה זה כן? כנראה רסיסי זכוכית או מתכת. כלומר, דברים שרגישים לאור, ואז כיוון שמאיר עליהם אור מלמעלה, אז הם רגישים עליו, אז הם מגיבים. אז יש התנוצצויות של אור. אז ככה יש בעולם, גם בעולם הטבע, גם בעולם שהוא נראה כאילו חיצוני ורחוק, או נגיד גם בדחפים הטבעיים של האדם. אבל יש תוכן תכנים פנימיים שדרכם רוצים להתבטא. נגיד, אדם רוצה כבוד, שזה יכול להתבטא גם בצורה הגסה וכוחנית ושתלטנית. אבל שורש הרצון שלו לכבוד זה כי הוא רוצה להגיד, יש לי מקום בעולם, יש לי אמירה. שזה נכון, באמת, יש לו מקום. או כמה תנועה חברתית שרוצה צדק, שרוצה שלום, שרוצה... אז אם היה אפשר להגיד, כאילו, נגיד שיש בה יותר רע מאשר טוב, והיא גורמת נזקים. אז הכי פשוט היה, אם היה אפשר לשלול אותה לגמרי. אבל למה אנשים מתלהבים ממנה? למה אנשים טובים חושבים שזה נכון? כי יש בה נקודה של אמת. ולא נוכל להתמודד איתה באמת, עד שלא נבין את נקודת האמת שבה. שזה גם סוג של ניצוץ. אבל שוב, הניצוצות האלה לא נראים על פני השטח. הדין, כתוב, אין לו לדיין, אלא מה שאינו רואות. נכון? כשמעמידים מישהו לדין, נגיד כי הוא, אני יודע, עשה משהו לא בסדר, לא נגיד, תשמע, אבל מה שהתכוונתי רק ברגע האחרון, בסדר, כל הכבוד לכוונות, בסוף הדין מתעסק עם העובדות, עם מה שהיה, עם הרובד החיצוני, דווקא. זה היתרון שלו, וזה החיסרון שלו. לא, הוא לא שלם. יש גם חסד. החסד הוא פנימי, נסתר. ואותו פוגשים באור תורת חסד, שהיא התורה הפנימית. אז שהיא מסוגלת גם לרומם, לעסוק בתיקון נפולים ובקירוב רחוקים, שזה אנשים, שזה מקביל לניצוצות הקדושה מתוך הקליפות, שזה מציאות בעולם בכלל. כלומר, תיקון של נשמות ותיקון של העולמות, תיקון של המציאות. אז ככה הרב כתב לו ברמז, לרדב"ז, והרדב"ז כותב, הוא מצא בזה סתירה לברכת המינים, שאנו מתפללים לעקרם ולשברם. הנה, מפורש, תפילת 18, לא מתפללים שהם יחזרו בתשובה, מתפללים שיתפרקו, שתעקרו, תשברו, תמגרו, תכניעו וכו'. זהו, מינים הפשט, תקנו את הברכה על הנוצרים הראשונים. אבל יש גם מינות במובן של כפירה. ואז אם הכוונה לכופרים, אז גם יהודים כופרים. אז עכשיו הרב מתחיל הקדמה. ישים לה כבוד גאונו ליבו לדבריי, ואבאר לו לא בלשון של סדרי תורה, שחושב מר להיות כבר יודע, שאינו יודע בהם. בוא לא נדבר בלשון של קבלה, כי גם אם אתה חושב שאתה יודע, אתה לא באמת יודע, אלא בדברים פשוטים. באמת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, איך שנסביר את זה, לא משנה באיזה סגנון מסבירים, אם התוכן הוא מדויק, דברי אלוקים חיים. גם אם זה לא בטרמינולוגיה הקבלית של ניצוצות ונפולים ועניינים. ידע, עכשיו כאן הרב מתחיל שורש גדול במשנת הרב, שורש גדול באמונה בכלל. אומר הרב, ידע הדרת גאונו, ששני דברים עיקריים ישנם, שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות האלוהית עמהם. עוד פעם, יש שני דברים עיקריים. עיקר, בלשון חז"ל, שורש. למשל, אילן, כתוב, אילן שעיקרו ברשות היחיד ונופו נוטה לרשות הרבים. אז נוף, נוף האילן זה הענפים והעצים והפרחים והפירות, והעיקרו של האילן זה שורש. והגזע שמתוכו. כן. המובן של המילה עיקר בעברית שורש. מה זה שורש? שורש הוא מקור יניקת החיות. כלומר, גם העלים, למרות שלא רואים את השורש, אבל גם העלים וגם הפירות וגם הענפים, כולם יש להם קיום כי הם מחוברים לשורש ויונקים ממנו. אם יבוא מישהו וינתק בין השורש לבין העלים, אז הם ימותו. אז השורש הוא מקור הקיום ומקור ההזנה. נכון, הרי העץ כל הזמן, הצמח, כל הזמן צריך לקבל תזונה. אז הוא צריך מקור הזנה. מקור ההזנה זה השורש, זה העיקר. למשל, 13 עיקרי אמונה. הכוונה, 13 שורשים. שכל שאר האמירות האמוניות והתכנים האמוניים נובעים מהם, יונקים את החיות מהם. אז עיקרי אמונה, שורשי אמונה. אז כאן הרב אומר, יש שני דברים עיקריים שהם יחד בונים קדושת ישראל והתקשרות האלוהית עמהם. כלומר, קדושת ישראל ניזונת משני מקורות עיקריים, וממילא גם ההתקשרות האלוקית עם עם ישראל, מה שמזין אותה זה שני תכנים, שני סוגים של תכנים. האחד הוא סגולה. כלומר, יש פה הגדרה. מה זה סגולה? טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות. כאמור, עכשיו הרב מביא פסוקים שמבטאים את הסגולה. לא בצדקתך וגומר, אתה בא לרשת את הארץ הזאת. רק באבותיך, חשק השם, לבא אותם, ויבחר בזרם אחריהם. או פסוק אחר שבו המילה נמצאת. ויתם לסגולה מכל העמים. אבל בפסוק הראשון איפה כתוב סגולה? כתוב, רק באבותיך חשק השם להבא אותם. מה זה חשק? קצת יותר מרצון. זה רצון עמוק שקשור לעצם החיים, שהוא לא מנומק. זה לא אני רוצה כי. אני רוצה כי ככה, כי זה החיים שלי. אז הקדוש ברוך הוא חשק באבותינו להבא אותם. ברמה כזאת שהוא בחר לזרם אחריהם. מה, אבל אם נתנהג לא יפה? כן, אבל זה החשק שלו. לכרות איתנו ברית לעולם שלא תלויה, שעצם הקיום שלה לא תלוי ברמה של ההנהגה הרוחנית שלנו, ההתנהלות הרוחנית שלנו. למשל, תינוק יכול להיות עשיר? תינוק נולד היום, יכול להיות עשיר? מה? כן, יכול להיות עשיר. אם יש לו הורים, סבא וסבתא עשירים, רשמו על שמו שכונה, הוא עשיר. הוא עוד לא יודע להשתמש בזה, הוא עוד לא יודע שהוא עשיר, כי אין לו תודעה, אבל זה רשום על שמו. אז נגיד אפילו ממנים לו, אז ההורים שלו בינתיים מופקדים על זה, או אם אין לו הורים, אפוטרופוס שמנהל את זה בשמו, אבל זה שלו, של התינוק הזה. שיגיע לגיל בגרות, יעשה עם זה מה שהוא רוצה. אז גם כשהוא תינוק, הוא עשיר. יכול להיות תינוק עשיר. יהודי שהוא נולד, הוא עשיר. הוא עשיר מבחינה רוחנית. למה? כי אבותינו עיצבו את הנשמות שלנו בצורה כזאת, שהיא נמשכת לרוחניות, לא כי היא עבדה על זה קשה, אלא כי היא כזאת. למה? ככה. אומרים גם בשם הבעל שם טוב, שהתשובה הכי עמוקה על כל השאלות היא ככה. ככה ראשי תיבות, כתר כל הכתרים. כתר כל הכתרים. זאת אומרת, נגיד שואלים, למה אתה לא רוצה לבוא? כי חם לי, יש שם חימום. אבל אני מאוחר, נסיע אותך. אבל בסוף, אתה יודע מה? ככה, לא רוצה. הנה, עכשיו אמרנו את האמת. כאילו כל השאר תירוצים, כל הנימוקים הם חלקיים, זמניים, אפשר למצוא להם תשובות. אבל כשאתה אומר ככה, אי אפשר למצוא לזה תשובה. כי ככה הכוונה, זה לא אני. או, זה אני. למה אתה רוצה את זה? ככה, מתאים לי. אז עם ישראל, השם ברא אותו, עם קדוש. למה? ככה. רק באבותיך, חשק השם. מה זה חשק? מה, לחשק אין סיבה. לא מתחשק. מה, אבל אתה בדרך כלל אוהב את זה? אני יודע, אבל אתה לא מתחשק.
מה אומר
לא משנה על מה. הכוח הזה, האמירה הזאת, ככה, היא אומרת, זה משהו עצמותי. זה משהו שנובע מעצם מי שאני, לא מנימוק מסוים. אפשר להגיד את זה על כל דבר. דברים צודקים, אבל דברים לא צודקים. אז לכן מאוד 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 חשוב לדעת שהקדושה בעם ישראל היא מציאות ולא פוטנציאל. זאת אומרת, זה לא שיהודי, אם הוא יעבוד מאוד מאוד קשה, הוא יהיה קדוש. אלא עם ישראל הוא עם קדוש. כמו שהוא. מה השם שלך? שמה אומרים?
כשאומרים שעם ישראל
הוא
עם קדוש ולא
כפוטנציאל, מאוד קל להישאר. כל מה שלומדים עכשיו, אמרנו שיש שני דברים עיקריים, והאחד הוא הסגולה. השני הוא הבחירה. עוד מעט נגיע. אבל לפני שמגיעים לאיזון בין איך שצריך להתנהג, ולמזה שאם מתנהגים לא כמו שצריך, יש לזה נזקים, גם למישהו קדוש, צריך ללמוד שיש לנו קדושה שהיא לא פוטנציאל. גם לא כולם יודעים את זה. אז עכשיו אנחנו בשלב הזה, אחרי זה נגיע לאיזונים. הקדושה בעם ישראל היא לא פוטנציאל, היא מציאות חיים. ככה הרב מבאר את המשנה, משנה מפורסמת במסכת סנהדרין, שאומרים אותה גם בהקדמה לכל פרק מפרקי אבות. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. אז אומר הרב, זה נמצא במילים נצר מטעי. זה ההבדל בין זריעה לבין נטיעה. כי זריעה, נגיד, זורעים תבועה, אז שמים גרגרי תבועה, תומנים אותם באדמה, נפל דף. תודה. שמים, איך זורעים תבועה? מפזרים גרגרי תבועה בתוך האדמה. עכשיו, אם יצמח מהם משהו, יהיה טוב. אם לא, הגרגרים ירקבו, והם לא שווים כלום. כלומר, הם רק פוטנציאל. אבל נטיעה, איך נוטעים עץ? לוקחים ענף מעץ קיים, ושמים אותו באדמה. אז הענף הזה הוא כבר ענף של עץ, הוא לא פוטנציאל, הוא חלק מהעץ. אז ככה הנשמה של כל יהודי היא נצר מטעי, היא כבר בקדושה. יש משל כזה שאמרו על השפת אמת, שבגיל צעיר הוא נחשב לאחד מגדולי הדור, ואנשים כיבדו אותו והעריכו אותו, אנשים גאונים וצדיקים מופלגים בשנים. אז אחד מהם שהתפלאו למה הוא כל כך מעריך אותו, וזה, אז הוא אמר, אז הוא הביא, אז הוא אמר משל, מטפסי הרים התאמצו ממש, תקעו יתדות וכל פעם טיפסו עוד מטר, עוד מטר, עוד מטר, עד שהגיעו לראש ההר. בראש ההר הם רואים כמה מטרים משפת מראש ההר, מהפסגה, רואים ילד יושב ומשחק. אמרו לו, אתה איך הגעת לפה? אז הוא אומר להם, אני נולדתי פה. יש מצבים כאלה, שהשם שולח נשמות של צדיקים, שמלכתחילה הרמה שלהם היא מסוימת. אז יש להם בחירה להוציא את זה לפועל, לא להוציא את זה, כמה להוציא את זה, איך להוציא את זה לפועל, אבל יש כאלה שהם שמה. אז כל יהודי, בקדושה, כי הוא נולד כזה. לא שלא הייתה לו עבודה. השפת אמת גדל אצל סבא שלו, חידושי ערים, כי הוא היה יתום. אז חידושי ערים שכר לו מלמד, והתנאי עם המלמד שלושה תנאים. שהתחילו את הלימוד לפני עלות השחר, שהתחילו את הלימוד כל בוקר לפני עלות השחר, שלימדו 18 שעות ביממה, ושידאג שכל יום הילד יחדש משהו. שלא יהיה יום שהוא לא מחדש. אחרי כמה שבועות המלמד אמר, ידעתי שזה יהיה קל, אבל לא ידעתי כמה זה יהיה קל. כי לא פחות מה שהוא רצה ללמד, הילד רצה ללמוד. קיצור, אם יצא לכם ללמוד שפת אמת, אז זה מתחיל בתו פרש למד א', הוא היה אז בן 24, שיעור ו', כאילו. טוב. אז כאילו, אז ככה מגיעים לגיל 24 ככה, כשבגיל 10 מתחילים סדר יום כזה. טוב. אני אומר את זה רק כדי להשלים, כמו שנועה הזכירה קודם, אנחנו לא בונים רק על הקדושה הפנימית, זה גם הרבה עבודה. אבל מאוד חשוב לדעת שיש בנו תוכן כזה. אומר, והסגולה, אני חוזר לאיגרת, והסגולה הוא כוח קדוש פנימי, מונח בטבע הנפש, ברצון השם. שוב, למה? ככה, ככה השם רוצה. כמו טבע, כל דבר מהמציאות. שאי אפשר לו להשתנות כלל. כי הוא אמר, ויהי. מה הוויה זה אומר אלוקי, ככה השם אמר. ואז ממילא, וימידם לעד, וימידם לעד לעולם. כל זה, הצד הראשון של הסגולה. הסגולה היא נצחית, והיא לא משתנה. לאורך השנים, כל התאים בגוף שלנו מתחלפים. אז מה, אנחנו לא אותו בן אדם? כי כל הגוף שלנו כבר התחלף? למה אנחנו אותו בן אדם? מה נשאר בכל התאים האלה? כמה שמי לא התחלפו? מה נשאר אותו דבר? מאז שהוא בן אדם תינוק, מיום שהוא נולד עד 120? ה-DNA. סגולה זה DNA. זה עצם הצירוף הייחודי שהוא יוצר את המציאות הייחודית הנבדלת שלנו. אז הוא לא משתנה. אז כל זה הצד הראשון של הסגולה, שהוא אחד משני הדברים העיקריים שבונים את קדושת ישראל ואת קשרות האלוהית עמהם. עכשיו, פה בהערה 14, הרב ציודה כותב, עיין נצח ישראל למערל, פרק י' י' א', בטח למדתם. על נוח, על ההבדל בין נוח לאברהם? למדתם? מה? ש? שמה? לא, לא, משהו אחר. טוב, אני אגיד, ואם למדתם תגידו, ואם לא, אז תלמדו. כשהתורה מציגה את נוח, אז התורה אומרת, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים יתהלך נוח. אז כמה פסוקים אחר כך, כשהתורה מספרת שכל העולם טבע במבול ונוח ניצל, אז אנחנו יודעים למה? כי נוח צדיק. כתוב, בוא אתה בכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. אבל בסוף פרשת נוח, התורה מספרת את ההשתלשלות של עשרת הדורות הבאים, ובסוף היא אומרת, ויחי תרח 70 שנה, ויולד את אברהם את נחור ואת הרן וכולי, ואז ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו וכולי, ויצאו איתם ללכת ארץ כנען ויבואו עד חרן וישבו שם, והוא ימי תרח וכולי וימו תרח בחרן, ואומר שם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל ארץ שאראך, ואשך לגוי גדול, ואברכך, וגדל שמך, ויהיה ברכה, ואברכך מברכך ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. רגע, מי זה? מי זה אברהם הזה? מה הוא עשה? שבזכות זה הוא קיבל את כל הברכות האלה, שאף בן אדם בעולם לא קיבל אותם לפניו. לא כתוב. לא כתוב לו שום מילה טובה, שום תיאור שהיה צדיק. למה? אומר המהר"ל, כדי שנדע שהבחירה בעם ישראל היא לא תלויה במעשים. היא אמורה להתבטא במעשים, אבל היא לא תלויה במעשים. אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם. מה זה בחירה במובן האלוקי? כשאומרים שהשם בחר, זה לא כמו בחירה שאומרים שאדם בחר. מה ההבדל? כשאומרים שאדם בוחר, בחירה במובן האנושי, זאת ברירה מתוך אופציות. כלומר, יש כמה אפשרויות, ואדם בוחר באחת מהן. אבל כשאומרים שהשם בחר, זה לא שכל האומות עמדו בשורה והוא בחר את זאת שהשביע הכי יפה. אלא השם יצר את כל האופציות. אז מה הכוונה שהוא בחר? שמראש הוא יצר את אחת האופציות אחרת. אשר בחר בנו מכל העמים, במילים אחרות, במה שישעיהו אומר, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. בחירה אלוקית זאת יצירה. השם עשה אותנו כאלה. לא אנחנו כאלה, לא כי התאמסנו, לא כי עבדנו על זה, כי אנחנו כאלה. כל זה הצד של הסגולה. והשני, אומר הרב, והבית, כתוב אצלכם, הוא עניין בחירה. זה, כלומר, מה מזין את קדושת ישראל ואת התקשרות האלוקית איתנו, שאנחנו בוחרים שהיא תהיה נוכחת בחיים שלנו. בוחרים לרצות אותה. זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. כמה שאדם ילמד וכמה שאדם יעשה, הוא יהיה יותר קרוב להשם. מה השם? זה נקרא בחירה. בחירה, הכוונה, בחירה חופשית. תרצה, ובחרת בחיים. יש... לא, בחירה אנושית. שאדם בוחר לממש את האור, את הסגולה האלוקית שבו. נגיד, אדם הוא מאוד גמיש, אבל הוא יעשה תרגילים, בסוף הוא לא יהיה גמיש, בפועל. הוא יהיה עם פוטנציאל, כאילו, כבר אמרנו, פוטנציאל לא פוטנציאל, אבל הוא יהיה גמיש בטבע, אבל בפועל הוא לא יוכל לתפקד כמו גמיש. יהודי שלא למד תורה, שלא מקיים מצוות, הוא קדוש, ודאי. אבל בפועל, האור שהוא מביא לעולם, זה לא האור של יהודי שלם. אנחנו שופטים אף אחד, הוא יודע, רק אדון כל הנשמות יודע, אנחנו מוליד כל אחד, ולמה? אבל החיים יהודים שלמים הם ודאי לא כאלה, אלא הם תלויים גם בבחירה, כן. הבחירה משתנה, איפה אדם נמצא? הרבה דבר, נגיד, דוגמה אחרת. יהלום ששווה מיליון שקל. עכשיו הוא מלוכלך בבוץ. כמה הוא שווה? מיליון שקל, לא פרוטה פחות. זה אומר שנעים לגעת בו? הוא בבוץ. יהודי שנמצא בבוץ, הוא יהלום. בבוץ. הוא באמת נשמה טובה ותאורה. אבל הוא אוכל חזיר, והוא מחלל שבת, והוא מדבר לשון הרע. והוא חי, קיצור, לא נעים, לא ככה אמור לראות יהודי בפועל. אז כן, כתוב פרשת שבוע, זהו, כבר לא חי שרה? אבל יש עוד פרשיות? טוב, הנה, פה התורה נגמרת בחי שרה. אבל פרשת תולדות, לפני שיצחק מברך את יעקב, כתוב, וירח את ריח בגדיו. חז"ל דורשים, אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו. שאפילו אלה שמתנהגים כמו בוגדים, הם חלק מעם ישראל. והגמרא מביאה דוגמאות, אנשים כאלה, שברגע האחרון התברר שהם קדושים. ורוצים טוב. שם, הסיפור שבמדרש ובגמרא, אנשים שמתו. מזל? תזכרי את השם.
תל שחר.
אנשים שהיו, התנהגו כמו פושעים, וברגע האחרון מסרו את הנפש של קידוש השם. אז הרב אומר שמה שקרה בסוף, הוא ראית שהם כל הזמן היו כאלה. טוב, אז יש, כן. מה השם? סליחה. כן.
הרב כתוב בהתחלה שיש שני דברים, שיש שני עיקרים שהם יחד
מוריד
את ישראל.
כן.
זה
לא
מסביר,
תלוי
אחד בשני?
הנה, עכשיו בדיוק נגיע, זה בדיוק השאלה שרציתי לשאול. אם יש שני יסודות עיקריים, עכשיו השאלה מה היחסים ביניהם? אז הנה, עכשיו הרב עונה על זה במשפט הבא. החלק, מה היחס בין הסגולה לבין הבחירה? אומר הרב, החלק של הסגולה הוא הרבה, בין ארוך כלל, יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. אלא שברית קרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, הכוונה בעולם הזה, כי אם לפי אותה עמידה שהבחירה מסייעה את גילויה. על כן, הכל תלוי לפי רוב המעשה וקדושת האמונה ותלמוד תורה. עוד פעם, אם שואלים מה העיקר, מתי שהסגולה? כי הבחירה היא כמה אני מממש את מה שאני, אבל העיקר זה מה שאני. אבל העולם בנוי ככה, שאם אדם לא יבחר לממש את הסגולה, היא לא תתגלה במציאות. ויש דין בעולם, ויש הלכה, ויש אנשים שבפועל מתנהגים כמו רשעים, וצריך להתייחס אליהם, צריך להיזהר מהם, צריך להסתייג. וכמו שהרב אומר בסוף ברכות השחר, מבקשים תצילנו מאדם רע ומחבר רע. לכאורה זה אותו דבר. אז הרב אומר לו, יכול להיות אדם שהוא אדם טוב, אבל חבר רע. כלומר, אני לא שופט אותו כאדם. אבל אותו חבר הוא רע, הוא מסוכן לי. אז צריך להתרחק. בלי קשר לקדושת הנשמה שלו. זה רק יותר כואב לחשוב שיהודי כזה קדוש, איך הוא נראה. מה השם? לא, יכול להיות יהודי. בפועל. הנשמה של יהודי היא תאורה. כל יהודי צריך להגיד בבוקר, הנשמה שנתת בי תאורה. לא משנה מה הוא עשה אתמול בלילה או אי פעם, הנשמה שנתת, זה תמיד נכון. אבל יהודי שרוצח, גונב, שודד, קשה לקרוא לו אדם טוב.
בעולם הזה
לא, זה לא באותו רמה, אבל זה כמו להגיד, האיכות של המים זה הסגולה, הבחירה היא הברז. אז גם אם האיכות של המים היא נפלאה, אבל הברז סגור, אפשר לעמוד מצמא, לעמוד מילימטר מהברז, אבל הוא סגור. אז באיזה מידה הברז פתוח? לפי שבחירה, כמה, הבחירה קובעת כמה לפתוח את הברז, ואז כמה נרווה בפועל. בעולם הזה, בפועל, תלוי בבחירה, הדברים. נכון. כי העיקר היא המהות. בחירה היא לא מהות. בחירה היא איך המהות מתבטאת בעולם הזה. אבל העולם הזה הוא חשוב. אנחנו חיים בעולם הזה.
אז למה זה לא השורש
והסגולה? כן. לא, זה שני שורשים. לא. הרב אומר, זה שני שורשים שמונים ביחד את קדושת ישראל וההתקשרות האלוקית עמהם. כלומר, כמה הקדוש ברוך הוא מופיע בחיים שלנו. בתור יחידים ובתור עם. התשובה היא, קודם כל, כי אנחנו יהודים, אז אנחנו נקראים עם קרובו. אבל כמה השם קרוב לכל אחד בפועל, קרוב השם לכל קוריו, לכל שקרה הוא באמת. אז השם קרוב בפועל למי שרוצה, קורא לו באמת. אז מי שלא קורא לו באמת, אז הוא לא קרוב. הוא חלק מעם קרובו, אבל הוא לא קרוב. למה? כי הוא בחר להתרחק.
גם כשבוחרים להיות קרובים, אז יש
לא, בחירה זה תלוי בן. אז גם זה שוב, הקדוש ברוך הוא אדון כל הנשמות. יכול להיות שבן אדם שהבחירה שלו יכול להביא אותו להתקדם במשהו, בטיפה. ויש אדם שהבחירה שלו יכול להביא אותו להתקדם בקילומטרים. אז הטיפה שלו היא נחשבת כמו הקילומטרים של השני. כי כל אחד הוא שופט אותו רק לפי הפוטנציאל שלו. כך הוא לא משווה אחד לשני. אדם נידון רק ביחס לעצמו. עכשיו, אז למדנו עד כאן שיש סגולה ויש בחירה ועל היחס ביניהם. עכשיו הרב מגלה לנו שזה גם הנהגת השם שמופיעה בדורות. דור זה חוליה בשרשרת של עם ישראל, בחיים של עם ישראל. כמו שיש תקופות בחיים של האדם, זה אותו אדם בינקות, בילדות, בהתבגרות, בבגרות, זה אותו אדם שעובר תהליכים שונים. אז עם ישראל ככה מדור לדור עובר. אז עכשיו כל דור יש לו את האופי שלו, דור דור ודור שב, כמו שלכל תקופה בחיים יש את המאפיינים שלה. אז יש דורות, אז טוב, נקרא בלשון של הרב. והשם יתברך, הנוהג בחסדו בכל דור, מסדרו את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם. לפעמים כוח הבחירה מתגבר, וכוח הסגולה עומד במצב העלם ואינו ניכר, ולפעמים כוח הסגולה מתגבר, וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. מה זאת אומרת? יש דורות. שהנהגת השם היא הנהגה של סגולה. ואז גם אם הבחירה ממש גרועה, עם ישראל יכול להיוושע. למה? כי הנהגת השם, כי השם מסתכל לא על המעשים, אלא על זה שהוא אוהב אותם. כמו למשל, הדור של יציאת מצרים, שכתוב עלה לעובדי עבודה זרה ועלה לעובדי עבודה זרה. כתוב שישראל אמרו למשה, איך ניגאל וכל מצרים מתולפת מעבודה זרה שלנו? ומשה רבנו אומר, הואיל וקדוש ברוך הוא חפץ לגאולכם, אינו מביט בעבודה זרה שלכם. יש הנהגה כזאת. ויש דורות שהבחירה, שההנהגה של השם עם עם ישראל היא לפי הבחירה ולא לפי הסגולה. למשל, הדור שבו חרב בית המקדש. אז מה, השם לא אהב אותנו באותו זמן? הוא לא ידע שאנחנו עם קרובו, בניו, אהוביו, הוא ידע. אבל עכשיו הוא הבין, הקדוש ברוך הוא ידע בחוכמתו, שאם בית המקדש יישאר ועם ישראל יישאר כמו שהוא, זה יהיה חורבן עוד יותר גדול. ואין ברירה אלא, כמו שאבא מעניש לפעמים, לא כי הוא לא אוהב, אלא בגלל שהוא אוהב. זאת אומרת, אין ברירה אלא לפרק, להרוס, כדי לבנות, לעזור לעם ישראל להשתקם. אבל עם ישראל חייב לעבור את הטראומה הזאת כרגע. אז ההנהגה היא לאור הבחירה, ולא לפי הסגולה. אחרי המילים זה בכלל אופר שכחת שלוש מילים לפי ההבנה האנושית. הקדוש ברוך הוא אדון כל הנשמות, הוא ברא אותם, נכון? אז גם בהשגחה, כל אחד ואחד שחי בדור החורבן, זה מדויק שהוא חי בדור החורבן. כי אדון כל הנשמות יודע למה זה היה נכון. מה, זה כמו להגיד, חמישה אנשים היו ברכב, הרכב נפגע בתאונת דרכים. אחד לא עלינו נהרג, אחד נפצע קשה, אחד נפצע בינוני, אחד נפצע קל. זה לא פייר. אדון כל הנשמות יודע. אז כמו שזה נכון באנשים, זה גם נכון בדורות. עוד לפני המילה אמונה, יש מילה יותר קצרה וגם יותר בסיסית. אמון. לתת אמון בקדוש ברוך הוא, שיודע מה שהוא עושה. ושזה רק לטובה. אז גם ההנהגה הזאת של הדורות, ודאי שהיא לטובה. אז למה הם בדור הזה והם בדור הזה? לא יודע, אבל אדון כל הנשמות יודע. הוא לא פספס פה משהו. והוא לא עובר על בל תשחית. זאת אומרת שמשהו נהרס, משהו נבנה. משהו עוד יותר עמוק נבנה. רק שמה שנהרס רואים בעיניים, ומה שנבנה עוד לא רואים בשלב הזה בעיניים. ולכן צריך לתת אמון. זה הבסיס של האמון. אבל התחושה שזה לא פייר היא בסדר גמור. ככה אנחנו מרגישים. אבל צריך לדעת שאנחנו טועים. זה לא סותר. נגיד, כשדוד המלך צועק, אלי, אלי, למה עזבתני, מה הוא חושב, שהשם עזב אותו או לא? הוא יודע שלא, נכון? כן, אל מי הוא צועק. אז למה הוא צועק למה עזבתני? כי ככה הוא מרגיש. אז זה בסדר לבטא את מה שמרגישים, אבל הוא צועק אל השם, לא על השם. הוא לא אומר לו, אם אתה לא פייר. הוא אומר, למה עזבתני? עדיין אתה תסתיר את פניך ממני. זה לגיטימי. והרב מוסיף עוד משפט, טוב, כל פה חשוב מאוד מאוד, וכל עיקרה של ברית אבות, שאיננו פוסק, אפילו כשתמה כבר זכות אבות, הוא בא מצד כוח הסגולה. אז עכשיו הרב מלמד אותנו שיש שני מושגים, ברית אבות וזכות אבות. זכות אבות יכולה להיגמר, ברית אבות לא. תראו, עכשיו מגיעים לדף שלנו. ותודה לאביטל. עוד הסברנו מה זה, רק אמרנו שיש, הרב עוד לא, אמרנו, יש שני דברים, שני מושגים, אחד נקרא ברית אבות, ואחד נקרא זכות אבות, והרב אומר שכל עיקרה של ברית אבות, שאיננו פוסק, אפילו כשתמה כבר זכות אבות, הוא בא מצד כוח הסגולה. מה שאחת ההופעות בעולם של הסגולה, אחד הביטויים של כוח הסגולה, הוא שגם כשזכות אבות תמה, ברית אבות לא תמה. אז בואו נראה את המקורות בפנים. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, מאימתי תמה זכות אבות? כלומר, ברור לגמרא שזכות אבות תמה, נגמרה. השאלה, ממתי? אמרת, ממות הושע בן בארי, שנאמר, אגלה את נבלותה לעיני מאהביה, ואיש לא יציל אלה מידי. איש, אומר רשי, אפילו אהבות, אף אחד. שמואל אמר, מימי חזאל, שנאמר, וחזאל מלך ארם לחץ את ישראל כל ימי יהואחז, וכתיב, אז ויחון השם אותם, וירחמם, ויפן אליהם למען בריתו, את אברהם, יצחק ויעקב, ולא הבא השחיתה, ולא השליחה מעל פניו, עד אתה. כלומר, גויים יכולים לפגוע אותנו, לפגוע בנו, אבל השם חונן אותנו. מה זה חונן? מלשון חנינה. מלשון מה זה חנינה? חינם, מתנת חינם. לפעמים, כאילו פועל, עובד, מקבל משכורת. אלפים אדם מקבל מתנה, בחינם. אז השם חנן אותנו, נתן לנו מתנת חינם, למה? למען בריתו, את אברהם, יצחק ויעקב. אז רואים שגם כשזכות אבות תמה, הנה זה המקור הבא, אומרים התוספות, אומר רבנו תם, לזכות אבות תמה, אבל ברית אבות לא תמה. דאכתיב, בתורה הנצחית. וזכרתי את דותי יעקב אף לאחר גלות. וזה כתוב פרשת בחוקותיי. ופרשת בחוקותיי מתארת את הגלות. ואז בסוף, אחרי כל הכללות, בסוף הגלות כתוב, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי אברהם ואף את בריתי יצחק יזכור. והארץ יזכור. הסימן שברית אבות לא תמה. וענן, אנחנו, אין לנו מזכירים זכות אבות, אלא הברית. הוא מפרש, דשמואל, דאמר, מימי חזאל, דייק, מדכתיב, למען בריתו ולא למען זכותו. כי זאת אומרת שאלה. לפי שיטת רב, שמימי אותו שהיה בן בארי, אז ברור איפה רואים שתמה זכות אבות. כי כתוב, ואיש לא יצילן לידי, וכמו שרשי אומר, אפילו אהבו. אבל לפי שיטת שמואל, שמימי חזאל, איפה כתוב פה שזכות אבות תמה? אז איפה זה כתוב? במילים, ואיפן אליהם למען בריתו, ולא למען, ולא בגלל זכותם. זכות היא תלויה במעשים, וברית זה כריתת ברית. מה זה כריתת ברית? כשאנשים קורטים ברית ביניהם, אני תמיד יהיה חבר שלך, לא משנה מה תעשה. עכשיו, לפני כן זה חברות תלויה במעשים. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. אבל ברגע שקורטים ברית, זה לעולם. ואם יהיה קשה? יהיה קשה בתוך הברית. אם תהיה מריבה, תהיה מריבה בתוך הברית. אבל לא שאם תהיה מריבה נפרדים. כמו הבדל בין זוג בפגישות לזוג נשוי. אלא אם כן, שלא נדע. אבל בבסיס זה ככה, כי ברגע שקורטים ברית, אז גם כל העליות והמורדות הן בתוך הברית. אז כשהוא קראת ברית עם האבות, שתמיד יהיה איתן, גם בעליות, גם במורדות. כאילו, משהו פה לא מתפקד כבר איזה רבע שעה, כאילו, מת. אני לא יודע אם זה בטריה או משהו אחר. טוב, אמר להם הנביא לישראל, וזכור את בוראיך, אז מהמשך המילים בקהלת, וזכור את בוראיך בימי בחורותיך. זכרו את בוראיכם עד שבחוריכם קיימים, עד שברית כהונה קיימת, שנאמר ובחור אותו מכל שבטי ישראל. עד ש... עד שברית לוויה קיימת, שנאמר, כי בו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך. עד שברית ירושלים קיימת, שנאמר, והעיר אשר בחרתי בה. עד שמלכות בית דוד קיימת, שנאמר, ויבחר בדוד עבדו. עד שבית המקדש קיים, שנאמר, ואתה בחרתי והקדשתי את הבית הזה. עד שאתם קיימים, שנאמר, בך בחר השם להיות לו לעם נחלה. עד אשר לא יבואו, עכשיו המשך הפסוק, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, אלו הן ימי הגלות. הדאוד הכתיב המנדים ליום רע, והגיעו שנים אשר תאמר שזכות האבות בטלה. כלומר, אם זכות אבות מגינה עלינו, איך יכול להיות חורבן? יש לנו זכות אבות. תשובה, לפעמים זכות אבות תמה, לא פועלת. אבל ברית אבות לא תמה, כי גם החורבן הוא לשם תיקון, הוא לא פירוק, הוא בנייה על ידי פירוק. כמו במלאכות שבת. סותר זה סותר על מנת לבנות. זה לא סותר כדי לפרק, זה סותר על מנת לבנות. אז אפילו החורבן, נכון, מי נולד ביום שחרב בית המקדש השני? מי נולד באותו יום? משיח. שמה הכוונה? הרי התכלית של כל הבריאה היא בית שלישי. בימי בית שני, המדרש היה תפוס, היה עליו בית. טוב, האם זוכים, בית שני היה בעצמו בית שלישי. אבל כיוון שלא זכינו, אז עכשיו ברגע שנהרס בית שלישי, אז מצד אחד נוצר וקום מאוד מאוד כואב, שיש לו השלכות ומחירים כואבים, מצד שני ישב המדרש פנוי. והוואקום הזה בעצמו, עומק הכאב, עומק החוסר, עומק האבל, הוא מלמד כמה גאולה ודאית. היום אנחנו יותר מתורגלים. נכון, נגיד, עוברים ליד אתר בנייה. היום כבר עושים חלונות שאנשים יוכלו להציץ. אז כשמתחילים לבנות, מה רואים בהתחלה? לא באים למגרש, יוצקים יסודות, נכון? מה הדבר הראשון שעושים? חופרים. היום אנחנו כבר כל כך מבינים את זה, שאם מסתכלים ורואים בור כזה עמוק, אנחנו רואים בור ממש ממש עמוק, אומרים, יו, איזה מגדל הולכים להרים פה. כי אנחנו מבינים שכעומק הבור, גובה המגדל. אז אם הגלות של 2000 שנה, כזאת עמוקה, שואה, כאלה סיפורים, אז איזה טוב מחכה לנו. איך אנחנו יודעים? כי ברית אבות לא תמה. טוב, שימשך שבוע טוב.